מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. שלום לכם, בוקר טוב. אנחנו עוסקים בחודשים האלה הרבה מאוד בענייני מלחמה, אמריקה, עזה, חמאס, ולאחרונה הקמפיינרים המוכשרים של השמאל הצליחו להחיות מחדש את הדיון הציבורי סביב חוק הגיוס. אז אנחנו לא נושיט להם כאן בשידור את הלחי השנייה בוויכוחי סרק וכדומה. אני אישית גם לא אוהב להשתתף בכל הפסטיבל הזה, לא של השמאלנים, שבמשך חודשים ארוכים בשנה שעברה ניסו לשכנע את הציבוריות הישראלית שצריך להשתמט מהצבא שמשרת ממשלת ימין, ולהבדיל, לא נשתתף גם בביקוחים האלה עם אנשי ימין שמטיפים לנו מוסר עם הצעות שונות ומשונות איך חלילה מגייסים חרדים לצבא. אז לכל אחד מאיתנו בציבור החרדי ברור דבר אחד, בני הישיבות ממשיכים וימשיכו ללמוד תורה בישיבה, מוסכם וברור. וכן, הצעירים החרדים שלנו, מכל הסוגים, הלומדים ושאינם, לא ילכו למקום שיפגע בהם רוחנית. נקודה. מהרבה מאוד סיבות. אבל לכל הדבר הזה של הטפת המוסר, גם מימין וגם משמאל, די התרגלנו, וגם לא צריך להיבהל יותר מדי מכל זה, גם כי אין עם מי לדבר בצד השני, וגם כי אין עם מי לעשות עסקים. בשום דבר. אין עם מי לדבר ואין על מה לדבר. ואתם רוצים דוגמה למה אי אפשר לעשות שום עסקים עם הצד השני, והצד השני הוא גם ימין וגם שמאל, קחו למשל את הנושא הבא שמאוד מציק להרבה מאוד אנשים בציבור החרדי. מבטיחים לנו הבטחות, מצהירים שהעוולות כלפי הציבור החרדי יתוקנו, אבל במשרדי הממשלה יושבים פקידים מטעם עצמם, שעושים מה שבא להם, ככל שזה נוגע לציבור החרדי, לתקציבים שהובטחו לציבור החרדי. למשל, תקציב המורים והמורות בציבור החרדי, מה שמכונה בתקופה האחרונה אופק חדש. המדינה חתמה עם המורים החרדים על הסכם שבו שכרה מגדל כמו המורים בחינוך הממלכתי. אממה, שמאז שההסכם הזה נחתם, המדינה עושה הכל, אבל הכל, כדי לא לעמוד בהתחייבות. אז למה הנציגים החרדים, אתם בטח שואלים את עצמכם, לא עושים עם זה משבר, לא פורשים הממשלה, הבטיחו לנו? אז הנה התשובה, בפה מלא, של יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת הרב משה גפני, שמסביר השבוע שגדולי ישראל הורו שלא לעשות מזה עניין בתקופת המלחמה.
אנחנו ביקשנו בהסכם הקואליציוני את אופק חדש. מתנהלת נגד זה מלחמה ממש. לא לתת לנו את זה. האמת היא שאנחנו היינו קמים ופורשים מהקואליציה הזאת. אבל אנחנו לא עושים את זה בזה ההוראה של גדולי התורה, במצב של מלחמה, במצב כזה. אנחנו לא יוצרים בעיות שאסור ליצור אותן במצב הזה. אבל הכסף עבר, הכסף נמצא. יושבים עכשיו משרד המשפטים מול משרד החינוך ורוצים לעשות כך ולעשות אחרת. אנחנו לא נרפה מהעניין הזה. אין אצלנו ייאוש, אין מציאות כזאת, אין מציאות כזאת. אנחנו סיכמנו שזה יהיה, וזה יהיה בעזרת השם. ייקח עוד זמן. יהיו עוד בעיות, אבל אנחנו בעזרת השם נמשיך את העבודה בדרך.
טוב, אז גפני אומר בשם גדולי ישראל שלא מנהלים על זה עכשיו מלחמה עד כדי פרישה מהקואליציה, כי אנחנו במלחמה וזה בסדר. אבל אני רק מזכיר שזו הייתה הבטחת בחירות מפורשת. הלכתי לחפש מה אמר הרב גפני על הנושא הזה, בדיוק על הנושא הזה, לפני כמעט שנה וחצי. ערב הבחירות האחרונות לכנסת, תזיין חשבן תשפ"ג, בראיון, כאן בכל חי.
לא ניכנס לקואליציה שלא יושמה שכרם של הגננות, של המורות, של המורים, של הכל. אנחנו בתוך ההסכם הקואליציוני שלנו, אנחנו מפרטים את הדברים האלה של מה שהתחיינו. השוואת התקצוב של החינוך החרדי, יהיו כאלה שיקבלו פחות 100% כמו המוכר שאינו רשמי, אבל שיקבל את מלוא הסכום של מה שהתחייבו אז בסיכום שהיה לגבי המוכר שאינו רשמי. אותו דבר לגבי מוסדות הפטור.
לא ניכנס לקואליציה שלא תשווה את שכר המורים, אמר גפני, והם אכן נכנסו לקואליציה שחתמה על הסכם שמשווה את שכר המורים. אבל הקואליציה הזו, אולי בגלל המלחמה, אולי סיבות אחרות, אבל זה לא משנה. לא מצליחה עד היום להתגבר על הפקידים שעושים ככל העולה על רוחם, כשמדובר בתקציבי הציבור החרדי. טוב, אז הח"כים החרדים מנסים לפעול ולתקן ולשנות, והנה השר הרב חיים ביטון, השר במשרד החינוך, גם הוא בראיון לכל חיים, מבטיח השנה, תתווה כסלב, שתקציב 2024, כלומר התקציב שאושר לפני שבועות אחדים של השנה הנוכחית, לא יאושר בלי הסדרת שכר המורים.
אלו לא דברים קואליציוניים, הם לא אמורים להיות קואליציוניים, וזעקנו כל הזמן שבו יהיו קואליציוניים, וצערנו האוצר במשך שנים ממשיך עם המנגינה של הקואליציוניים, ואני אומר לך בצורה חד משמעית, בעזרת השם, לתקציב 24, לא רק שנילחם על זה, אנחנו נעמוד על הרגליים בחוריות שכל התקציבים לא יהיו קואליציוניים, אתה יודע, אנחנו לא מושפעים באוצר, מזל שיש לנו שם היום שר שהוא אוהד, אבל אנחנו לא מושפעים בפקידים שלנו בתוך האוצר.
אוקיי, סודר? בואו נבדוק. חלפו חודשיים, והנה השר חיים ביטון מבשר בכף א' שבט כאן בכל חי שהעניין מאחורינו.
אני יכול לבשר לך שברוך השם אנחנו פתרנו את הבעיה המשפטית, כרגע אמורים להיות שהתקנות ברמה שעד סוף השבוע יסתיימו, ובעזרת השם גם תשפ"ד, גם על 23 ו-24 הפתרון בעניין הזה מאחרינו.
נו, חלפו מאז עוד כמעט חודשיים והעניין לא סודר, לא בעל פתרונו, והמורים והמורות ממשיכים לעבוד עם המשכורת הישנה, בניגוד להבטחות המדינה, בניגוד להסכם הקואליציוני, בניגוד להצהרות של נציגי הציבור החרדי העיקרי מאוד, השליחים של כל אחד ואחד ואחת מהמאזינים שלנו. וצריך לומר, גפני וביטון ואחרים עושים כל מה שהם יכולים. אבל נכון להיום, לרגע זה הם נכשלו, כי עובדים עלינו. וכמו שאומר גפני בקטע הראשון שהשמענו, לא נעשה מזה עניין או פרישה מהקואליציה בזמן של מלחמה. בקיצור, היינו למשיסה, נמשיך להיות למשיסה, ונזכור שאנחנו עדיין בגלות. איך קורא לזה חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר תמיד? גלות בין יהודים. ועכשיו, לכל מטיפי המוסר מימין וגם משמאל, אבל בעיקר מימין. כשתבואו לדבר עם הציבור החרדי על נעשה ככה ואחרת, ובעניין הגיוס, ויהיה לכם בסדר, ואל תדאגו, והיידישקייט של הצעירים שלכם, הכל יהיה בסדר. מצטער, לא מאמינים לאף אחד. בהבטחות הבסיסיות שלכם, הבטחה בסיסית למורים, יש הסכם חתום, המדינה לא יודעת לעמוד מאחורי זה. אז כמו שלהבטחות קואליציוניות לא ניתן להאמין, אף אחד גם לא מאמין לשום הצעה כזו או אחרת, רעה יותר או רעה פחות, בעניין חוק הגיוס, גם כי בני הישיבות ימשיכו ללמוד, והצעירים החרדים ימשיכו ללכת בדרך התורה, גם אם הם לא בישיבה. ואם מישהו חולק על כל מה שאמרתי כאן, בזמן, בשמחה, לכתוב ולהגיב, אולי נתייחס לזה בהמשך. כותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, ישראל בן צבי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, ולהכותרות לבוקר זה, חמאס טוען כי לפחות 26 אזרחים נהגו בתקיפות חיל האוויר הלילה ברפיח ובמחנה הפליטים נוסרת. נשיא ארצות הברית ביידן כתב הלילה כי בשיחה בינו לבין נתניהו ביקש מנתניהו לשלוח צוות לוושינגטון שידון בדרכים לתקוף את חמאס ללא כניסה קרקעית לרפיח. חזרתי על הצורך בהפסקת אש ולסייע לאזרחים בעזה, כתב ביידן. העיתון אל ארבי אל ג'דיד הקטרי מדווח כי אתמול בבוקר התקיימו מגעים בין מצרים לישראל במטרה לקדם הפסקת אש ולשחרר חטופים. עוד דווח בעיתון כי במצרים מנעו מחמאס להשות את ההשתתפות בשיחות בשל הפעילות הישראלית בבית החולים שיפה בעזה. מזכיר המדינה האמריקני בלינקן יגיע לעזורנו ויבקר בסעודיה ובמצרים וינסה לקדם הפסקת אש במלחמה בעזה. וביהודה ושמון כוחות צהל פעלו בכמה ערים ביהודה ושמון, התפתחו שם הפרות סדר אלימות ונעצרו כמה מחבלים. כלי תקשורת בסוריה מדווחים על תקיפה ישראלית בשמי דמשק. על פי הדיווח, מערכות ההגנה האוויריות של סוריה פעלו נגד התקיפה הישראלית. התחזית עד לשעות הצהריים גשום וסוער בכל אזורי הארץ. שימו לב שסוף זמן קריאת שמע לשיטת הגרה בשעה 8:45. אלה הכותרות.
תודה לך ישראל, בוקר טוב. בצוות שלנו העורך קובי סגל, מוטי קופפר הטכנאי, אנחנו מתחילים. טוב, אנחנו עוד נחזור למה שדיברתי עליו בפתיח מקודם, סיפור שכר המורים שמציק לכולם, והשקר הגדול שהמדינה כל הזמן מבטיחה שיסתדר, נדבר על זה עוד בהמשך. נפתח בעניינים הצבאיים, קובי פינקלר פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום קובי.
שלום ובוקר אור.
טוב, מה קורה תמונת המצב בשטח? אני מבין שצהל ממשיך לפעול באותו בית חולים, בשיפה, בעזה, נכון? גם הלילה?
נכון. כן, זה ייקח כמה וכמה ימים, וזאת תהיה דפוס הפעולה של צהל למעשה בכל השנה הקרובה. אני מעריך שתהיה גם מעבר לשנה הזאת, אז כך שתתכונן לכך שמדי בוקר אנחנו נפתח בפשיטה כזאת ואחרת, פעם זה יהיה שיפה, פעם זה יהיה זיתון, פעם זה יהיה אלבורג', זאת תהיה תמונת המצב. אז אם נחזור לשיפה, כמו שאמרת, זה ייקח כמה ימים, כיוון שרוצים לנקות, תשמעו, הגענו למצב שאחרי שניקינו את שיפה, ואחרי שטיילנו, ממש ככה, כולל עבדכם, בתוך המנהרות של שיפה, והכל היה טהור ונקי וזך וצלול כשלר, מסתבר שהמחבים מוצאים את הוואקום שלהם, וחוזרים לשם, ובהמוניהם, למה אני אומר בהמוניהם? כי רק אתמול נתפסו במרחב בבית החולים שיפה, 200 פלסטינאים, נעצרו ונחקרו, חצי מהם, לפחות מחבלים של חמאס בדרגות כאלו ואחרות, יחידה 504 של הצבא והשב"כ חוקרים אותם בשטח עצמו, וזאת תמונת מצב אחת. מזהים אותם באמצעים מודיעיניים, אמצעים טכנולוגיים, כל מיני פעילויות שונות ואחרות. מה שמדהים אותי, וחשבתי לחלוק את זה גם איתכם וגם עם המאזינים, זה עצם העובדה שנמצא שם גם כלי נשק רבים, חומרי לחימה רבים, אז אנשים יכולים להיכנס, עטים על גביהם גלימה, נכנסים כביכול שמלווים חולים, ונכנסים לתוך מרחב את החולים. אבל כמות גדולה כזאת של כלי נשק שנתפסה שם, אותו חיסור מוצלח של ראש מנגנון המערך הלאומי, מי שמתאם למעשה בכל הפלגים של החמאס, חוסל שם, אבל לצידו ערימות של כסף, סקים של כסף, מיליונים, שהיו מועדים, וזו הייתה מטרתם, להיות לחלוקה לאנשים שהגיעו לשם, אמרו להם, קחו 100 שקל, או 10 דולר, ותהיו מחבלים בהמשך. את הדברים האלה לא חייבים לבדוק, לא אני, ואני שואל את רשויות הביטחון גם כן, איך הגענו לזה, והתשובה שלכם, לכן אנחנו נגדע את הדבר הזה, ונרסק את כל הפעילות הזאת שם, ואז נעבור למקומות אחרים, כי זה לא דבר שהולך ומסתיים לו בפרק זמן קצר.
אוקיי, אז זאת הפעילות. זה הפעילות במרכז הרצועה, צפון הרצועה, פשיטות, כפי שראינו בימים האחרונים, ונראה את זה גם בהמשך. רפיח, מה קורה? נכון. כי מצד אחד, ביידן לוחץ מאוד שלא ייכנסו לרפיח, אתמול גם שוחח על כך עם ראש הממשלה, הם סיכמו שתצא משלחת, אני לא יודע באיזה הרכב, כדי להסביר לאמריקאים למה צריך, נחוץ, להיכנס לרפיח, ואיך עושים את זה, אם עושים את זה. מה קורה שם? התחילו כבר לעשות משהו שם בגזרה הזו?
לא בפועל. עושים שם פעילויות מדי פעם מן האוויר. מחסלים ומחוסלים, אתה שומע, אחת, שלושה, ארבעה ימים. אבל מה שתעשה המשלחת הזאת, היא פשוט מציגה לפני האמריקנים את התוכנית המלאה של צהל, עד כמה שניתן לחלוק איתה. והרבה מאוד אנחנו דברים חולקים עם האמריקנים, גם ברמה הכי אינטימית שיש והכי סודית שיש, ומביאים להם את התוכנית הזאת, מציגים אותה, כאשר התוכנית הזאת פחות או יותר בנויה משלושה שלבים, חלק ראשון, לטפל במנהרות בציר פילדלפי, החלק השני, לפנות את מיליון ורבע התושבים, בצורה חכמה, מה שנקרא בסום שכל, לא את כולם בבת אחד, רובעים רובעים, אזורים אזורים, ואז כאשר יש רובע מסוים, שהוא בלי אוכלוסייה, כי פינו אותם בחזרה לכיוון חאן יונס, שהיא ריקה עכשיו, או לכיוון שטחים אחרים שנמצאים במרחב הזה, אז פושטים על הרובע הזה, מפרקים את הגדוד הזה של החמאס במקום הזה, הצפון מערבי, הצפון מזרחי, הדרום מזרחי, הדרום מערבי, ובצורה כזאת מקווים לסיים את הפעולה ברפיח, היא תבוא, ישנה תוכנית מסודרת. אתה שומע גם היום את השר דיכטר, שמדבר על כך שפעולה ברפיח היא עובדה קיימת, זה לא עניין של אם, זה עניין של מתי. נכון, רוצים לעשות את זה עם האמריקנים, כן. חשובה מאוד הפעילות המתואמת בין האמריקנים לבינינו.
קובי פינקלר, פרשננו, תודה, שיהיו בשרות טובות, בוקר טוב.
בוקר טוב. מה, דוד שותק היום, מה קרה?
היום אני לבד.
טוב, סליחה.
כל בוקר בסדר. טוב. בוקר טוב, יום טוב. האלוף במילואים יצחק בריק, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב, יש דיון שלם עכשיו, כן רפיח, לא רפיח. בוא ננסה לסכם את מה שהיה עד עכשיו ברצועת עזה, לא כולל רפיח. איך אתה רואה את התמונה הכללית?
ברוך ענק. אנחנו לא הולכים לנצח את המלחמה הזאת. אנחנו נאבד את שתי המטרות המרכזיות, מיטוט החמאס באופן מוחלט, זה בכלל אשליה. וכמובן לאבד את היכולת שלנו להציל את החטופים. אתן לכם את הדברים כפי שאני מתכוון אליהם. אנחנו כבשנו בדם רב את צפון הרצועה, את עזה, העיר, את ג'יבליה, את השכונות סג'איה וזיתון, והנה לאחר שיצאנו, הם חוזרים במוניהם בחזרה, החמאסניקים דרך המנהרות, גם אוכלוסייה, ובעצם משתלטים מחדש על מה שאנחנו השקענו חודשים עם הרבה מאוד ארוכים. ואנחנו הופיעים אליהם...
רגע, למה זה קורה? איך זה קורה ולמה זה קורה?
זה קורה משום שלצהל אין כוחות היום. אנחנו אחרי קיצוץ של 6 אוגדות בשנים האחרונות, אין לנו יתירות כוחות. אם אתה צריך לחזק בצפון, אתה מוציא מעזה. אם עכשיו חיזקת ברמדאן ביהודה ושומרון, הוצאת כוחות מעזה. כלומר, כשאתה גומר את הפעולה, אתה מוציא כוחות. השטח נשאר ריק. ואז מה שאתה עושה, עושה התקפות או פשיטות, נרגים לך אנשים עוד ועוד ממתנים, אבל אחרי זה אתה יוצא ושוב חוזר על עצמו. כלומר, אתה בתהליך סיזיפי שלא ייגמר לעד, אתה גם לא הצלחת עד עכשיו, לא ניסית, אני מדבר על דרך גם דין, להקים מה שנקרא משילות אזרחית במקום המשילות החמאסניקית, שברגע שהם שולטים בכל המוסדות האזרחיים, הם שולטים במצב, וגם אם תהרוג את כל המגדים, ותהרוס את כל הגדודים, הם ממשיכים כגרילה, משום שיש להם את התשתיות מתחת לדמה של מאות קילומטרים. יש להם את צלח...
פחות ממה שהיה בעבר, בוא, אנחנו רואים מה שנעשה מתחת לאדמה.
הנקודה היא, כן, גם כשיש פחות, זה מתעצם עם הזמן, אתה צריך להבין שאת ציר פילדלפי, ואת המנהרות מסיני לא חסמנו. כנראה שגם לא נוכל לחסור, והם ממשיכים להעביר מתוך סיני את האמצעי לחימה כמו שהם עשו את זה שנים. אז נכון, אתה פגעת בחלק מהגדודים או רוב הגדודים באתרים של ציור, יצור ועוד הרבה דברים, אבל יש להם, זה קצה הקרחון לעומת מה שהם עדיין נמצאים מתחת המנהרות, אבל הם ממשיכים לקבל הזרמה של אמצעים נוספים, ואנחנו בעצם איחרנו את הרכבת עם רפיח. משום שהיינו צריכים את רפיח להתחיל בהתחלה. אז היו שם 250 תושבים, היום שם 1.4 מיליון פליטים, שבתוכם יש אלפי חמאסניקים, שאתה לא יודע מי זה חמאסניקים.
שנמלטו מהצפון.
שנמלטו מהצפון, והיו גם שם לפני זה. וכשאתה מדבר על פינוי של 1.4 מיליון, אני לך אומר, זה פינוי שיכול להביא למדינת ישראל אובדן, העולם באופן מוחלט, כבר היום העולם נגדנו באופן מוחלט, אבל זה היה מסמר אחרון בארון הקבורה, משום כשאתה תפנה, ישארו שם אלפים בתוך הליבה של רפיח, יהיו עשות מאות הרוגים ואם לא אלפים, אנחנו יכולים לאבד את השלום עם המצרים, אנחנו בעצם גם אם נפנה בטוח את כולם, בתוך אותם מפונים יהיו אלפים של חמאסניקים.
אוקיי, עד עכשיו... אוקיי, אז תמונת המצב, כפי שאתה רואה אותה עד לנקודת הזמן הזו, ברורה, נהירה מאוד. אוקיי, אתה עכשיו שר ביטחון, ראש ממשלה, אמור לקבל החלטה איך מתקדמים הלאה בכל הסיפור הזה של עזה, אחרי המלחמה שפרצה, אחרי 7 באוקטובר, מה עושים מהיום והלאה? בהינתן וכל מה שאתה מתאר כאן, עושה לנו בעיה אחת גדולה.
יש רק דרך אחת, אנחנו, תקשיבו, רוצינו 80% מהכוחות מעזה בזמן המלחמה. היינו 4 אוגדות, נשארנו עכשיו רק 5 חטיבות. אנחנו רוצינו מצפון הרצועה את כל הכוחות, למה שאנחנו קוראים השלב השלישי של צהל, זה השלב שהוא קבע, לא בריק אמר, שבעצם ניצא עם הכוחות לגבול ישראל ונעטוף את עזה מסביב, ואז נוכל גם לדלל את הכוחות, לשלוח את הסדירים בחזרה לבסיסים, להתאמן, לקורסים, לשחרר את אנשי המילואים שאין לנו מחליף בשבילהם, הם כל מיני חוזרים ובאים, חוזרים ובאים, הם כבר חודשים לא עובדים, מאבדים את פרנסתם.
ורובם כבר חזרו לחיים עצמם.
כן, ועכשיו מגייסים אותם אחרי עוד כמה חודשים, עוד פעם, חז וחליל המקרה עם חיזבאללה. כלומר, זה חבורה שחוזרת על עצמה ואין כוחות במקומה. היות וחסרים לנו אוגדות, אנחנו יכולים להחליף אף אחד. הם כל הזמן בסבב. זה לא יכול להימשך.
לכן השאלה שלי שוב, מה עושים עם עזה עכשיו?
הנה, אז אני מגיע, ולכן הוצאנו כבר 80% מהכוחות לגבול, חלקם משתחרר, כמו שאמרת. מה שצריך לעשות עכשיו, אם אוהבים את זה, לא אוהבים, זה הפתרון היחידי. לקחת את אלה שחמש חטיבות אחרונות, להוציא אותם גם אל עוטף עזה אל הגבול, את חלקם לשחרר, ולהמשיך לשמור על ראש נמוך אצלם. כלומר, לא לאפשר להם לצמוח מחדש, לא למוטות אותם באופן סופי, אבל נוכל לשמור על גודלם הטבעי כפי שזה עכשיו, ודרך עם מטוסים, חירוגי, לעתים פשוטות, ובאותו רגע להתחיל במסע הפוגה, מסע ומתן, להחזרת החטופים, זאת הדרך היחידה שנוכל.
טוב, זה כבר התחיל, זה כבר התחיל בקהיר אתמול.
ולהתחיל לשקם את הצבא. אנחנו בצבא שמתפורר, לא מוכנים למלחמה הגדולה. אתה צריך להבין שהאיום המרכזי זה לא עזה. זה מלחמה אזורית שמחר יכולה להתפרץ, ואנחנו לא עוסקים בזה בכלל. אחד הלקחים הכי גדולים זה להגדיל את הצבא, כי במלחמה האזורית יהיו 5 זירות, יהודה ושומרון, חיזבאללה, סוריה, מיליטות פרו-איראניות, פיצוץ בתוך מדינת ישראל, אין לנו כוחות. אנחנו נהיה באימה שאין לה פתרון, ולכן את זה צריך לעשות, והצבא לא עוסק בזה בכלל.
אלוף בריק, הרמטכ"ל הנוכחי, הרצי הלוי, הוא זה שצריך להמשיך בתפקידו, וגם לנהל את המלחמה האזורית הזו עם חלילה תפרוץ?
הרמטכ"ל הזה צריך לשים את המפתחות באופן מיד, וכבר היה צריך לעשות זה מזמן. הוא וחבריו הביאו לשואה הגדולה ביותר בתולדות מדינת ישראל, או יותר נכון, מפני שקמה המדינה, מאז השואה במלחמת העולם השנייה. זה לא בעיה של טעות, שיקול דעת, זה תופעה של תרבות ארגונית שבמשך שנים הרמטכ"ל הזה וחבריו לפניו ניהלו, של חוסר משמעת, חוסר בקרה ומעקב. היא הוצאת לקחים של תרבות של שקר, של שכיחות, יהירות, הם מורתעים ואנחנו חזקים.
ויש דור חדש של מפקדים שמהם ראויים להיות רמטכ"ל, סגן רמטכ"ל, אלופי המטכ"ל, ממה שאתה מכיר?
אני, ודאי שיש. אני לך אומר, יש לנו תתי אלופים מצוינים, אני אגיד לך יותר מזה. אני אומר, אם אני רמטכ"ל, לא לוקח רק מה שיש היום בקבע, יש לנו תתי אלופים או אלופים מצוינים שמשוחררים ואחזיר אותם לנדות מפתח לשקם את הצבא, כי החבר'ה היום בתוך צהל לא יודעים כבר מה הם לא יודעים. זה דור שצמח על הכאוס הזה, ואין לו מושג איך בונים צבא, כי הרי כל הרמטכ"לים בשנים האחרונות לא בנו צבא, הם חירבו את הצבא, ברזמה הם קיצצו הדק את הכוחות, הם קנו במיליארדים טכנולוגיה שהיא איננה היום מוטמעת, כי לא ימנו את הכוחות עליה, ואין אנשים לטפל בה, כי קיצצו את כל האנשים המקצועים בצהל, והעבירו את זה לחברות אזרחיות. היום בשביל לשקם את הצבא, צריך להפעיל גם כוחות מבחוץ, את האלופים, לעתים אלופים, לקחת את הפיקודים, להתחיל לבנות את הצבא, ולהכניס את הצירים למוד של מה זה צבא, איך בונים צבא, ואיך מתכונים למלחמה.
דברים נוקבים, אתה אומר כאן, אלוף יצחק בריק, אלוף במילואים יצחק בריק, ואתה אופטימי לגבי העתיד?
אני אופטימי אם עכשיו מדינת ישראל תעשה את המהלך של הוצאת כל אחראים על מה שקרה לנו, הרמטכ"ל ואלופיו, גם בדרג המדיני מי שאחראי על מה שקרה.
כלומר צריך להחליף גם את הדרג המדיני פוליטי באנשים חדשים. זאת אומרת, הציבור צריך להחליף אותם. אף אחד לא עושה את זה באופן אישי.
עכשיו, בדיוק. הבעיה שלנו שהציבור חושב אדיש. ציבור לא מבין לאיזה קטסטרופה אנחנו הולכים. אתה תזכור, יש לנו מאות אלפי עקורים מביתם שמרדים את פנסתם והופכים לעניים מרודים בארצם, ואין פתרון נראה באופק, בצורה שזה קורה. הציבור אדיש, לא עושה, הציבור היחידי שיכול לקום צעקה ולהגיד, עד כאן, תפנו לנו את עצמכם מהעיניים שלנו. אנחנו רוצים דור שישקם את הכלכלה, את החברה שלנו, את היחסים עם העולם.
זה תושבי הצפון שמפונים מבתיהם, ועוד את אלה שעוד לא חזרו לבתיהם בדרום.
זה ממש, מאות אלפי כאלה. תקשיב, אתה צריך להבין שאין שום פתרון שנראה בעין בשיטה שהם עובדים החברה האלה. אותם אלה שגמרו את הכאוס, הולכים לגרום לנו כאוס פי מאה יותר גדול, עצם קיומנו.
הרמטכ"ל, אתה אומר, צריך להתפטר, ללכת הביתה, צריך למנות מישהו במקומו. אתה סומך על הדרג הפוליטי, המדיני, שמורכב, בוא נאמר, לא רק מצד אחד במפה הפוליטית, שידעו למנות את האנשים הנכונים?
האלה שעכשיו הביאו, הדרג המדיני, וזה לא כולם, תקשיב, בוא נעשה, זה לא כולם, אבל הדבר של הדרג המדיני, שהייתה שייכת לכאוס הזה, שהיא התעלמה מכל מה שקורה, שהיא קיבלה את כל מה שהרמטכ"ל...
למה התעלמה? בדיוק, קיבלו מה שסיפרו להם, ומסתבר שלא...
אז הבעיה היא, זה לא, זה, תשמע, כל העניין הוא, זה לא מה סיפרו להם. ברור שסיפרו להם, והם עצמו את העיניים ואמרו, אם הרמטכ"ל אומר, אנחנו מאמינים לו. כל השיטה הזאת של הדרג המדיני, זה לא רק הממשלה הזאת, זה חוסר בקרה ומעקב אחרי מה שקורה בצבא. הם לא מחליטים שום דבר. הם נותנים תקציב ולא שולטים בו. הצבא עושה מה שרוצה. רמטכ"ל אחד הולך ל-180 למעלות לשם, השני הופך לו את זה לשם, מיליארדי דולרים משפחים בדרך, אין בקרה, אין מעקב. הם לא מחליטים בממשלה על האיום שלא צריך להתקיים. זה תפקיד הממשלה. המל"ל הפך לכלומניק שלא מביא יכולת לדיונים בקבינט. הם לא עושים דיונים בקבינט על המדיניות האסטרטגית הביטחונית מדינת ישראל. אין דיונים כאלה, אף אחד לא מסתכל קדימה. הכל נעשה בצבא, נקודה. והם אשמים בזה שככה הם נעלים את המערכת.
כן. אלוף במילואים יצחק בריק, תודה שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות, ואני מקווה שבאמת אפשר, אולי הגיע הזמן לקצת אופטימיות, למרות הדברים שאמרת כאן שקצת עושים ההפך, אבל אנחנו נתפלל כדי שיהיו ימים טובים בעזרת השם.
תודה רבה גם לכם.
תודה, ביי. יום טוב. נצא להפסקה, עוד מעט גם קצת פוליטיקה, וגם אתמול הכנסת עסקה לא מעט בנושא קידום חוק הרבנים, עוד מעט נבדוק מה זה. הצעת חוק שש"ס ביקשה לקדם, או יותר נכון להמשיך המשכיות מכנסת קודמת של כמה תיקוני חקיקה, אבל כרגע זה יורד מסדר היום. עוד מעט.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:30 עכשיו, ומי שהיה איתנו מההתחלה, מדקה ל-8, שמע בטח את הפתיח, ואיך עובדים עלינו, והיינו למשיסה, נמשיך להיות למשיסה, הבטיחו לנו הבטחות, לא עומדים בהם ולא יעמדו בהם. אז הנה, מנסים עכשיו לקדם חוק הרבנים, ננסה להבין מיד מה זה, בכנסת, ושוב, הח"כים החרדים צריכים ללכת צעד אחד לאחור, ולעצור את ההתקדמות, כי הקואליציה לא מסוגלת להביא את הרוב הדרוש, למרות שהובטח. כתבנו בכנסת מרדכי הלפרין, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה זה חוק הרבנים?
למעשה מלמעלה חוק הרבנים, המטרה שלו היא להגדיל את הכוח של משרד הדתות בוועדות לבחירות רבני ערים. כיום אנחנו יודעים שאפשר להכניס שם כל מיני גורמים. אם ראש עיר רוצה לבלום בחירת רב עיר חרדי שלא מתאים לרוחו, אז יש לו את האמצעים לבלום את זה. והמטרה היא לשלול את הדבר הזה, להכניס כמה שיותר רבנים לוועדות עצמם. ואנחנו רואים, כמו שאמרת, שהבוקר הקואליציה מנטרלת את זה, בעיקר בגלל התנגדות של 5 חברי כנסת מהליכוד, ככה שלמעשה לא היה רוב. ובשיחה של יושב ראש הקואליציה עם אריה דרי, שהם שס למעשה היא זאת שיזמה את החוק, אז מחליטים ביחד להוריד את החוק הזה.
פשוט לא יאומן. לא יאומן איך הליכוד לא יודע לעמוד בסיכומים, בהסכמים, לא מבין איך זה קשור למלחמה, אם צריך להמשיך לקדם את דברים של ניהול המדינה. זה אחד מהדברים של ניהול המדינה. הם לא מסוגלים. למה? בגלל שזה קשור לציבור החרדי. אז בוא נסכם. אופק חדש עובדים עלינו בעיניים, וזה לא קורה כבר הרבה זמן. עכשיו הנושא הזה, ויש עוד כמה דברים בדרך שנאלצנו להוריד, כי זה מלחמה ולא מתאים עכשיו.
כן, ואם למעשה
לסכם... אז בוא נדבר רגע על אופק חדש. כן, נסכם.
כן. אז אני אומר, אם לסכם, התחלת את אופק חדש, יהדות התורה אתמול סיכמו את זה ככה, במשפט שלהם, לא סופרים אותנו, הממשלה פשוט לא סופרת אותנו. זה ככה עם משפט של חברי הכנסת. אנחנו מדברים, כמו שאתה אומר, גם על אופק חדש. אתמול בסיעת יהדות התורה למעשה מתרעמים על זה שהנושא הזה לא עולה, אפילו שחתמו בהסכם קואליציוני, והייתה הבטחה מפורשת של ראש הממשלה שישבו את השכר של המורים החרדים. הרי ילד חרדי לא מגיע לו פחות תקציבים מילד במגזר הכללי.
זה אפילו לא תקציב של ילדים, זה השכר של המורים, מורה ומורה, רבה ומורה שבאים ללמד ילדים, זה לא הילדים, זה המורים. למה הם צריכים לקבל משכורת רעב ביחס למתאם בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי? לא מובן בכלל. ואז מה קורה שם בשיעה?
אז בשיעה רוצים לקבל החלטות, מה עושים בנוגע לדבר הזה, האם אפילו פורשים מהממשלה או שמצביעים בחוקים מסוימים נגד הקואליציה, ואז יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת גפני, אומר שם שאני אעשה התייעצות עם יושב ראש המפלגה, עם השר יצחק גולדקנופ, וניכנס לבסוף לראש הממשלה, ונבהיר לו שאנחנו לא מוכנים להמשיך במצב הזה. אמנם צריך להגיד, גפני הבהיר שהם קיבלו הוראה מגדולי הדור לא לפרוש מהממשלה, אבל הם כן יקבלו החלטה מה הם כן עושים, כדי שהנושא הזה של אופק חדש ייכנס בכל זאת. צריך להגיד, מי שמתנגד לדבר הזה של אופק חדש במשרד האוצר, כל מיני פקידים במשרד האוצר שלא נוח להם שהמורים החרדים יקבלו את התקציב שמגיע להם, אז הם ייכנסו כאמור לראש הממשלה נתניהו וידברו איתו בנושא הזה. כמובן הם צפויים גם לדבר על חוק הגיוס שאנחנו רואים שקצת תקוע בינתיים. ומי שאחד מחברי הכנסת שלמעשה הכי כועס שם על הנושא הזה, זה חבר הכנסת ישראל אייכלר, הוא אומר, כמו שאמרתי בהתחלה, הממשלה, התחושה היא שהממשלה פשוט לא סופרת אותנו, וצריך להגיד, זה לא רק כל אופק חדש, יש עוד מספר נושאים, הוא אומר על הגיוס, הוא טוען שהרגשה שלו, שהציונות הדתית עושה עלינו סיבוב פוליטי על הגב שלנו, של החרדים, יש עוד חוק שמעורר צערה בתוך יהדות התורה, זה חוק שיעלה ביום רביעי הקרוב למליאת הכנסת, חוק שעל אף התנגדות של יהדות התורה, הקואליציה הזו כשתעלה אותו מדובר על חוק, שהנוסח שלו הוא לעשות אפליה מתקנת למשרתי מילואים בשירות המדינה. קבוצה מאוד קטנה שכיום היא לא מופלט בכלל, אבל מה שהחרדים כועסים זה שברגע שאתם הופכים קבוצה כזאת שהיא לא מופלט לכן מופלים, אז למעשה אתם מפלים את המגזר החרדי. אז הם מתנגדים לזה, ואפילו ככה הקואליציה מחליטה לצפצף על יהדות התורה ולהעלות את החוק הזה. אני מבין שמנסים ברגע האחרון אולי כן להוריד את החוק. בכל מקרה, גם בדבר הזה פשוט מרגישים שלא סופרים את החרדים.
כן, זה המצב, זו התמונה, תמונת המצב. מרדכי אלפרין, כתבנו, תודה רבה, בוקר טוב.
תודה רבה.
חבר הכנסת אלון שוסטר עכשיו מהמחנה הממלכתי איתנו, שלום, בוקר טוב.
שלום, שלום לך.
אז למה גם אתם רציתם שהחוק הזה ירד מסדר היום? יש תכנל פה מדינה ועניינים אזרחיים, לא, לא הכל זה מלחמה.
לא, החוק עצמו הוא חוק שהוא לא מאוזן, והוא מגיע באי הסכמה גדולה. מסיבות מהותיות של אורך התקופה ושל היכולת לכפות על רשויות מקומיות רב שלא רוצים. אני מכיר את זה כראש רשות במועצה אזורית, כיצד לא יכולתי למנות את הרב שהיה מתאים, רב אורתודוקסי. שהיה מתאים לקהילה. אני חושב שצריך להביא גם בתחום הזה לתת לרשויות המקומיות אפשרויות לקבל החלטות.
נו, אז הנה, היה ניתן עכשיו לתקן פה את החוק הזה, ובגלל לא מתאים למלחמה וכל מיני נימוקים כאלה, הנושא הזה ירד הבוקר מסדר היום.
אני חושב שראוי, בוודאי שראוי לבחור רבנים לרשויות, אבל לעשות את זה בהסכמות, לא בהתנגדויות. זה לא חוק שצריך להביא אותו עכשיו בהתנגדויות כל כך קשות.
איזה התנגדויות? איזה התנגדויות? רק בגלל שזה לא מתאים למישהו שזה בתקופת מלחמה. איזה התנגדות אמיתית יש לדבר הזה?
אני ממש אתן לך דוגמה מהרשות שאני שירתתי אותה 16 שנים. מועצה אזורית קטנה ליד עזה, עוטף עזה, שער הנגב. היה צריך להחליף רב. ומכיוון שאנחנו לא יכולנו למנות את אותו רב שהיה מתאים לנו, למעשה לא הגיע, לא מינו רב במשך עד עכשיו, אני חושב, לא מינו רב במועצה בשער הנגב, וזה משום שהיה, נגיד, החוק הזה היה יכול לכפות סם על הרשות הזו, זה לא, זה רק דוגמה, רב שלא מתאים לקהילה או שהקהילה לא מעוניינת. וזו דוגמה למה זה בא באי הסכמה. צריך להגיע למצב, לא שלא ממנים, בוודאי שממנים רבנים, רק בהסכמות רחבות ככל האפשר.
טוב, כן, טוב. כן. אתה בא מהדרום, ומדברים על הצפון שמפונה מתושבים, וכמעט אף אחד עוד לא חזר על הדרום, החלו קצת לחזור תושבים, ומנסים לחשוב איך משתקמים ואיך חוזרים לעצמנו. אתה מבין את אלה שעדיין חוששים לחזור לבתיהם בעוטף?
אני מאוד מבין, מאוד מבין, אני נמצא שם, לא יצאתי מהקיבוץ שלי, מרחק קילומטר, 200 מטר מהגבול, אבל יש רק כרגע 150 אנשים מתוך 900, אולי 1,000 אנשים, משפחות עם ילדים עדיין לא חזרו, ובשבועות הקרובים אני לא מניח שיגיעו. אני מבין את החשש, יחד עם זה, בתי הספר הולכים ונפתחים, גם במועצות האזוריות, גם בעיר סדרות, ואנחנו מצווים לעשות שני דברים. מצד אחד, לחזק את השירות גם בחינוך, גם בבריאות, הסעות תחבורה ציבורית, וגם מצד שני, להבין ולחבק את מי שקשה לו. אני מקווה שנצליח איכשהו לחבר בין שתי הוקטורים האלו, ולקראת סוף שנת הלימודים, חלק משמעותי מהקהילות יחזרו. כמובן שיש קהילות שישארו עוד שנה או שנתיים, כיוון שצריך ממש לשקם את היישובים שלהם.
פיזית.
אבל פיזית, ממש פיזית, כן. אבל צריך לומר, יש מאות משפחות שהם לא מהיישובים שצריך לשקם אותם, שיהיה להם קשה מאוד לחזור. אז חלקם לא יחזרו בכלל, חלקם יצטרכו עוד קצת זמן, נקבל אותם בהבנה, בזרועות פתוחות. יש כל כך הרבה כאב בעם שלנו כרגע, וצריך להיות מסוגלים להכיל את, את כלל הכאבים עם זמן, עם מעט תקציב, אבל עם הרבה הבנה והכלה.
איך הגעתם למצב שגדעון סער פרש מהמחנה הממלכתי ככה בהפתעה, בלי שידעתם? היו סימנים
עליהם? כן, מדובר בשתי... כן, אני חושב שזה היה באמת צעד בזמן כזה של, של מלחמה, של התמקדות בחטופים, באמת צעד שהוא מיותר. אנחנו מאוד מאמינים במפלגה או בהתאגדות שיש בה גם ימין, גם שמאל, גם דתיים, גם שאינם. כך צריך לעשות, מי שמפלגה כמונו ששואפת לשלטון, לא יכולה אלא לרכז בתוכה, וזה מה שאנחנו עושים, וזה גם מה שנעשה בהמשך, גם כנף ימין וגם כנף שמאל, ואני חושב שהמהלך הזה היה מיותר. כמובן נשארנו ביחסים טובים, ובאמת מאחלים בהצלחה, לא בציניות. אני מקווה שנמשיך לעבוד ביחד למען האינטרסים של המדינה, בעיקר בזמן כזה של מלחמה.
כן, בהחלט. חבר הכנסת אלון שוסטר מהמחנה הממלכתי, תודה שדיברת איתנו, בשרות טובות.
תודה, שיהיה יום טוב.
יום טוב, תודה רבה. נצא לעוד הפסקה.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
עכשיו ליחסים בין ישראל לארצות הברית, שעולים ויורדים, ואתמול שיחה בין נתניהו לביידן, סגן השר לשעבר, שגריר לשעבר, דני אילון, שלום דני, בוקר טוב.
בוקר טוב בצלאל.
טוב, אז השניים דיברו אתמול, אחרי לא מעט בליסטרות זה על זה, מצד שתי המדינות. מה זה אומר?
תמיד עדיף שמדברים, זה חשוב מאוד. אני מקווה שידברו יותר, ואני מקווה שהם גם סיכמו, שאתה יודע, סוגרים את הכל בחדרים סגורים. זה לא טוב שיוצא החוצה שיש פער בין ישראל לארצות הברית, כי זה רק מחזק את האויבים של ישראל, שהם גם האויבים של ארצות הברית. ואנחנו נמצאים פה באמת במאבק גלובלי, שעזה זה רק קצה הקרחון. יש את המלחמה באירופה, יש את האיומים במזרח על יפן ועל דרום קוריאה ועל טיואן. כל הדברים האלה בסופו של דבר משולבים, וכמובן אצלנו באזור איראן זה הראש הנחש, וצריך להיערך גם לעניין הזה בהמשך.
טוב, אבל הרבה פוליטיקה יש בזה, נכון? כי גם ביידן עומד לבחירה. עומד לבחירה, ויש לו את הביקורת או את הלחץ הפנימי שיש לו במפלגה הדמוקרטית, וזה משפיע.
לגמרי, זה מאוד משפיע. תראה, זה, אתה יודע, זה אופיו של המשטר הדמוקרטי, שדעת הקהל היא משפיעה. דרך אגב, זה לא רק בארצות הברית, זה גם במדינות אחרות ונוספות. לכן אנחנו צריכים להיות נבונים, להבין את המצב. המצב הזה, יש דברים נתונים שאנחנו לא יכולים לשנות, לכן צריך לתמרן בצורה חכמה, וזה האתגר היום של ממשלת ישראל.
ועומדים באתגר הזה? כי בינתיים מדברים הרבה על רפיח, למשל, אם ניכנס לרגע לנקודה הזו, וזה מחכה, ומחכה, למה אני לא יודע.
כן, ובינתיים אז שמענו שאחת התוצאות של השיחה בין ביידן לנתניהו זה שישראל תשלח משלחת לוושינגטון כדי להציג להם, לדבר איתם על המערכה ברפיח. זה התפתחות חיובית, תמיד עדיף לדבר עם האמריקאים, בסך הכל עוד פעם, האינטרסים שלנו דומים, רק מה הדרך קצת שונה, עוד פעם, בגלל צרכים פוליטיים, בגלל לחץ בינלאומי, ומהבחינה הזאת, שוב, אני חושב שאנחנו יכולים לעשות הרבה יותר. מה זה הרבה יותר? למשל, אם כשאמריקאים מבקשים מאיתנו לסרטט תמונה של היום שאחרי בעזה, אז כדאי לדבר איתם על זה, ולא להגיד לא על הכל. זה נכון שאמריקאים רוצים את הרשות הפלסטינית שתחזור לעזה, אמנם הם קוראים לזה רשות משודרגת, שונה, אבל פה במקום להגיד לא, ישראל יכול להגיד כן, אבל למשל, אתם רוצים רשות פלסטינית משודרגת? אוקיי, בואו תראו לנו שהם ניקו את כל הספרים שלהם במערכת הלימודים, מכל השנאה ליהודים והשטנה למדינת ישראל. תראו לנו שהם באמת נלחמים בטרור, מפסיקים לממן טרור ומשפחות טרור. יש פה על מה לדבר, וככל שאנחנו נבהיר ונלבן יותר דברים, זה עדיף לכולם.
כן, אבל לא תמיד מלבנים, ואז מגיעים לפוליטיקה של מלחמה, ומלחמה בפוליטיקה, וכל הדברים האלה.
כן, ואגב, זה מזיק בסך הכל.
כן, בהחלט. אם אנחנו רגע מדברים על, מזכירים את ארצות הברית, כשאתה מסתכל על מה שקורה שם, לקראת הבחירות בנובמבר, נראה שטראמפ בדרך לבית הלבן, נכון לנקודת הזמן הזו.
כן, נכון, אבל בצלאל, אתה יודע, הבחירות הם עוד הרבה מאוד זמן, 8 חודשים זה הרבה מאוד זמן.
בינתיים, אם מישהו יכול לעשות טעויות, זה נשיא מכהן. זה שלא מכהן עכשיו, פחות טעויות.
נכון, אבל מבחינת טראמפ, אתה יודע, הבעיה שלו זה איך התקדם, או בוא נגיד, המערכה המשפטית. כי פה יש הרבה מהרפובליקנים שהם באמצע, שחלקם אומרים שאם הוא יורשה בבית משפט, אז זה ימנע מהם להצביע לו. זאת אומרת, המצב הוא כל כך נזיל שקשה מאוד לראות. יש עוד דבר שיכול להזיק לטראמפ, זה שבכירים לשעבר יוצאים נגדו, כמו למשל סגן הנשיא שלו, מייק פנס, לפני כמה ימים אמר שהוא לא יצביע לטראמפ. ניקי היילי גם לא אמרה שהיא תומכת בו. אז כרגע, הייתי אומר, אנחנו נמצאים עדיין ב... מרחב הטעות הסטטיסטית. זאת אומרת, גם אם טראמפ מוביל 3%, אפילו 5%, זה לא מספיק, אתה יודע, לצפות ניצחון. הכל עוד יכול לקרות.
בקיצור, צריך להמתין עוד ולראות מה יהיה עד נובמבר, ויש עוד הרבה זמן ועוד הרבה מים יכולים לזרום שם בפוליטיקה האמריקנית, ובכל זאת, מי מהם, בינתיים, הטראמפ עם הסיכוי יותר גבוה כרגע, אבל אם אתה מאמר...
תראה, כרגע באמת טראמפ עם סיכוי יותר גבוה, אבל עוד פעם, אתה יודע, בסוף זה מי מצליח להוציא את האנשים שלו החוצה. בסוף תמיד, מי שאני תמיד אומר, שמי שקובע בבחירות, זה אלה שלא הלכו להצביע.
תמיד. גם פה, גם שם, בכל מקום בעולם. מי שלא מצביע, משפיע, אבל בכיוון ההפוך, וזה בעיה שלו. טוב, אולי הם שומעים אותנו וילכו להצביע.
כן.
חבר
הכנסת.
דניאל אילון, תודה לך ושיהיו בשורות טובות.
תודה, בשורות טובות.
יום טוב, בוקר טוב. לפני סיום, איתי גדסי, פרשננו הפוליטי, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אין לנו הרבה זמן לזכור את כל רחבי הארץ, אבל הגענו לשלב המסעים ומתנים הקואליציוניים ברשויות המקומיות, בעיקר אלה החרדיות, עוד רגע היום, אחר כבר מתחילות להתכנס המועצות. תמונת מצב ככה, מלמעלה?
אבל למעשה עכשיו אחרי שהתוצאות כבר ידועות, מרגע זה מתחילה המלחמה האמיתית, למעשה שכל מסלדה וכל קהילה צריכה לקבל את מה שהיא בשבילו הייתה להצביע, וזה מה שקורה בעצם. כמו שאמרת, היום ומחר יהיו ישיבות מועצה ראשונות, בדרך כלל חגיגיות בערים השונות, כדי להציג את הקואליציה. לפי החוק יש עוד 21 יום, עוד 14 יום מעכשיו להציג קואליציות, ושזה גם כמובן נפקמינה לגבי מינויים, לגבי מזכורות, מי שלא מציג את זה עכשיו ולא מעביר את המינויים הבכירים של הסגנים ועוזריהם בישיבות המועצה, אז כמובן שהוא מפסיד ימי עבודה ומזכורות. לגבי, בוא ניגע ככה בכמה ערים מעניינות, כמובן בני ברק, בית שמש, צפת, ערים מאוד מרכזיות, אלעד למשל, שגם היום יש שם ישיבת מועצה, אנחנו רואים שיש כיוון לקואליציות, אבל בשום מקום הדבר עדיין לא מושלם. כלומר, לא הגיעו למצב שכל הציבור החרדי נמצא בקואליציות שלמות, אפילו לא בבני ברק. שם יש קואליציה שהוקמה על בסיס הסכם קודם, ההסכם שבעצם לאחר הווטו שהוסר בין זייברט לבין דגל התורה. אבל שעת עדיין בחוץ, שעת נשמרים לתפקידים שלה, של העובדה שהיא עדיין לא חתמה. ואתמול ראיתי שבתגובה לדיווח שלנו כאן בכל חי, גורם בכיר בשעת אומר, אנחנו כרגע באופוזיציה והולכים להיות אופוזיציה לוחמת, הייתי אומר שיש לנו עוד איזה יממה, בעצם אפילו פחות, מספר שעות עד להצגת הקואליציה.
במילה אחת, באלעד, ויז'ניץ, תקבל את הסגן או פרוש?
גם שם לא מצליחים להגיע, יש דיון מאוד שלם, לויז'ניץ זה מגיע בהסכם, אבל יש עוד שניים שמגיע להם סגנות, שזה בדלוב וחלה, לא משנה אם זה בדין או לא, אבל כדי להרכיב את הקואליציה, יש שם צריך לרבע את המעגל, אני מניח שגם הדבר הזה ינסו לסגור אותו עד ישיבת המועצה היום, גם אם לא, יש עוד זמן, אתה יודע, צריך להעביר את התקציב והדברים הנוספים, אבל יש זמן לראש לטפל בסוגיות הללו.
כן. איתי גדסי, כתבנו הפוליטי, פרשנו הפוליטי, תודה לך, בוקר טוב. וכאן אנחנו חותמים את מהדורת הבוקר להיום. תודה לעורך קובי סגל, ולטכנאי שלנו מוטי קופפר. תודה למאזינים שאיתנו, ולאלה שמגיבים. ומיד אחרינו, הרב יצחק פנגר, שיהיה לכולנו בוקר טוב. נהיה כאן מחר בעזרת השם בדקה לשמונים. דוד, יום טוב.